שלום לכם ותודה שאתם איתנו כאן בחיים חדשים, סדרת השיחות הלימודיות עם הרב דוקטור מיכאל לייטמן. שלום הרב לייטמן.
שלום.
שלום טל מנדלבאום.
שלום.
אנחנו מחפשים אושר, מזמינים אתכם להצטרף אלינו, רוצים להבין איך אפשר לעשות את החיים שלנו מאושרים, חיים חדשים, חיים טובים יותר, שנקום בבוקר שמחים על זה שאנחנו חיים, שנרגיש שאנחנו אהובים, שיש לנו אהבה בחיים, שיש לנו אור ושמחה גדולה. רוצים? מאוד מאוד רוצים, רק לא יודעים איך לעשות את זה, וזה מה שאנחנו מנסים כאן ללמוד בצורה הפרקטית ביותר. תהיו איתנו, יהיה הרבה מה ללמוד, ובכל אחד מהדיונים שלנו על אושר אנחנו שמים את הפוקוס שלנו, את המיקוד שלנו על אחד מהתחומים בחיים שלנו, ומנסים להבין איך באמצעותו אפשר להגיע אל האושר המיוחל. והיום אנחנו הולכים אל אושר ומשפחה. איך משפחה, קשרי משפחה, במובן הרחב שלהם, משפיעים על העובדה שאנחנו מאושרים יותר או מאושרים פחות, להבין את זה קודם כל, למה זה גורם שכל כך משפיע עלינו, ואחר כך להבין איך אפשר באמת להשתמש בכלי הזה על מנת להיות מאושר יותר. טל, בואי תפתחי את הדיון שלנו היום.
כן, אז אנחנו באמת רוצים להבין איך להיות מאושרים. לא תמיד זה לגמרי ברור לנו. אנחנו רוצים לדעת במה הכי כדאי לנו להשקיע, כדי שנוכל להיות כמה שיותר מאושרים. עכשיו, כשחיפשנו מחקרים ובדקנו באמת מה מדברים במחקר על הנושא הזה, גילינו שהנושא של משפחה וקשרים חברתיים תופס המון המון מקום. אז היום אני רוצה להבין למה המשפחה זה גורם כל כך כל כך חשוב באושר שלנו. זה לפעמים קצת מורכב, זה לא תמיד הולך כל כך בקלות, אבל אני רוצה קודם כל להבין למה המשפחה גורמת לנו אושר, כי יש כל כך הרבה מחקר שמדבר על זה. למשל, מומחה מהרווארד שנקרא דניאל גילברט, הוא מסביר את זה שאנשים מאושרים שיש להם משפחה, ושלמעשה כל הדברים האחרים שאנחנו עושים כדי להיות מאושרים, הם רק כל מיני דרכים סמויות כדי שיגרמו לנו שלנו עוד יותר משפחה ועוד יותר חברים. זאת אומרת שהמשפחה היא בסופו של דבר כאילו איזשהו בסיס לאושר שלנו. רואים שגברים שהם נשואים חיים 7 שנים יותר מגברים בודדים. בכלל לאנשים נשואים יש פי 2 יותר סיכוי להיות מאושרים. בילוי זמן עם משפחה תורם לאושר. ככל שהקשרים יותר חזקים עם המשפחה זה תורם לאושר. עכשיו, יש משהו מעניין, אנחנו הרבה פעמים מתייחסים להון, כאל הון כלכלי, אבל יש מושג בעולם שנקרא הון חברתי. זאת אומרת שממש הלכו וכימתו את זה וראו שהקשר שלנו עם המשפחה שווה כסף. זאת אומרת שמערכות יחסים שלנו ככה מצאו שוות יותר מ$100,000. ועלייה ברמת המעורבות החברתית שווה עד 85,000 פאונד סטרלינג בשנה. זאת אומרת זה המון המון כסף במונחים של סיפוק בחיים. עכשיו בדקו את זה הפוך, בן אדם שמקבל $85,000 יותר בשנה, הוא לא בהכרח נהיה יותר מסופק. אבל אם הוא מנסה באמת לייצר קשרים חברתיים ומשפחתיים יותר חזקים, זה כן מעלה לו את הסיפוק בוודאות. אז באמת כל כך הרבה מחקרים והדעה כל כך כל כך רווחת לגבי החשיבות של משפחה לאושר שלנו. אז באמת השאלה היא, מה זה הדבר הזה של משפחה? למה זה כל כך חשוב לנו כבסיס לאושר שלנו ולמי שאנחנו כבני אדם?
תראי, הייתי אומר שמשפחה זה יסוד של החיים, לא במובן הרגיל. אלא בהתחלה שהתפתחו התאים החיים, הם היו כל תא ותא. אחר כך עד כמה שהם הלכו והשתכללו, אז הם מתרבים. אחר כך נעשו מינים למיניהם. אחר כך המינים האלה הפכו להיות לאיזושהי קולוניות, לאיזו חברה, לאיזה גוש, לאיזה קשר, למערכות. אחר כך המערכות האלה הם התחילו, זאת אומרת, אנחנו יצאנו מאחד, ואנחנו גומרים בזה שאנחנו רוצים להתחבר באחד. כי איש ואישה, כן, כאילו, ואז מולידים משהו אחד. תמיד אנחנו כאילו מתפצלים לשניים, מתחברים לאחד, מולידים אחד ושוב מתפצלים, וככה זה כך. כך זה גם כן באמיובות, בכל מיני התאים האלה, אלמנטריים שהם מתחברים וכך מתרבים. ולכן, קודם כל, משפחה זה הרכב המינימלי, הטבעי, שמצד הטבע פיתח בנו רצון לזה, משיכה לזה, שלא מספיק למשיכת מין, גם כן מה שאת קראת, שאנשים נשואים, הם חיים יותר. זה לא סתם בן אדם שיש לו, כאן זה נשים, וכאן זה מסעדה, וכאן זה הכל טוב, והכל מחפשים, והכל מסדרים לו, והכל. אלא יש כאן איזה רוח מיוחדת שעוקבת אותו, ואז דווקא בעזרת הרוח הזה הוא ממשיך את החיים שלו גם ביתר עושר וגם ביתר השנות החייו. זה, כי כך אנחנו בנויים, אז אנחנו נמצאים בהתאמה להטבע יותר אם אנחנו נמצאים במשפחה. גם הילדים, כשהם גודלים במשפחה נורמלית, אז יוצא שהם גודלים בצורה יותר טובה, יותר נוחה, יותר חמה. זה משפיע על אופי של האדם, זה משפיע על היחס שלו להכל. זה יסוד של יסודות, שאיך שאני לא אברח מזה, ארצה לברוח, אני לא אברח ממה שאני ראיתי וספקתי מהבית, מיחסים בין אבא ואמא, ואני רוצה או לא רוצה, בדרך כלל אנחנו ברוב המקרים מאוד מאוד מעתיקים מהם את היחסים, גם לטובה וגם לרעה, מה שספגנו בילדות, וכך אנחנו ממשיכים. ולכן אנחנו צריכים לשים דגש במיוחד בזמננו, שעיבוד המשפחה, קשר בין ההורים לילדים, שקודם לפחות אמא הייתה בבית ואבא היה עובד יום שלם, ועכשיו גם אמא עובדת יום שלם, וילדים הם זרוקים לגן ילדים ולבית ספר, וילד הולך בביתה ואין אף אחד, עד שהם באים בערב ומהר מהר מהר לסדר את המשהו, וזרוקים אותו לישון, שהוא מפריע, והם צריכים משהו לעשות שם בבית וכן הלאה. בסדר, מושג המשפחה הוא הולך ונעלם. יש בזה גם כן איזה, הייתי אומר, הכוונה מיוחדת, שאנחנו הורסים את המשפחה. וכך יש תוכנית, הייתי אומר. לי נראה שיש תוכנית כללית בממשלות, באליטות, ממש להרוס את המשפחה כדי להוריד את הילודה, כדי כל הפיצוץ הדמוגרפי, מה שאנחנו השגנו משך 120, שלעשות עכשיו כביכול דווקא הנסיגה, ונגיע לכמות האנשים יותר מתקבלת על הדעת, כי יש לנו לפנינו הבטלה של מיליארדי אנשים ואין מה לעשות איתם, ואנחנו הגענו להתפתחות כזאת טכנולוגית ורפואית והכל, שאנשים חיים פי שנים, ויחד עם זה, זאת אומרת, אם אנחנו הכפלנו, נגיד את עצמנו, משך 120, אפילו לא שזלנו את עצמנו, כן, פי שלוש, אז אנחנו חוץ מזה גם כן חיים פי שניים. זאת אומרת, אנחנו כאילו פי שש נמצאים כעומס על כדור הארץ, ממה שהיה לפני 100 שנה. ואנחנו רואים שבצורה כזאת כמו שאנחנו חיים, ללא קשר הנכון, ללא החברה הנכונה ומשפחה הנכונה, בעזרה הדדית ובהשתתפות ובהתחשבות עם האקולוגיה והכל, אנחנו רואים שזה אי אפשר. לכן ישנה איזושהי תוכנית מיוחדת בכלל, ככה כאילו בחברה האנושית, להוריד את הדברים האלה כך, במצב שאנחנו לא נראה במשפחה, ובלידה ובטיפול בילדים, שאנחנו לא נראה בזה דווקא התפקיד העיקרי של האדם. אלה, אם כן, מאוד רוצים כן, ואם לא, אז דווקא אנחנו רואים שמשפחה היום היא ב-50% בטוח לא כמטרה שהיא עליה אופק. וכך אנחנו כאגואיסטים התפתחנו גם כן, שאנחנו לא כל כך רואים בזה השקעה הכדאית. כי תמיד אנחנו חושבים כלכלית. זה, כן, כלכלית ו... ולכן אנחנו כבר לא יודעים מה זה אושר במשפחה, וצריכים ללמד את זה לאנשים, וכאן זה בעיה של כלי תקשורת וסרטים וסדרות והכל, שאנחנו רואים שכל כך מכינים אותנו למצבים הלא נכונים, הלא טובים, הלא מאושרים, ואז נמצאים דווקא בנסיגה. כלפי בניית המשפחה, להוליד ילדים, לראות בזה, למצוא בזה מקום ככה של המנוחה, של ההרגעה, של משהו כמו ש כמו שזה היה פעם. ו ככה כל העולם. לכן זה ודאי שלפי המחקרים, אנשים שחיים באושר משפחתי זה, הם אנשים המאושרים ביותר, אבל להגיע לזה צריכים לחנך, ואין לנו חינוך לאושר, וזו בעיה. ואם אפילו קיבלנו איכשהו מהילדות, אז זה כבר אנשים כמוני, זאת אומרת, מבוגרים מאוד, ש... שאז כבר אני רואה בילדים ובנכדים זה בכלל כבר יחס אחר לגמרי. הניתוק הוא בכל זאת כבר מתרחף.
אוקיי, אז אנחנו באמת נרצה לפתח את החינוך הזה לאושר במשפחה, ותכף נגיע לזה, אבל אולי אפשר לנסות ככה לדבר ולהבין באמת מה זה המשפחה שהיא גורמת לאושר, או למה המשפחה גורמת לאושר, במובן האידיאלי אולי, או במובן של ה...
קודם כל, הבעיה שלנו זה אמינות המחקר. אם היינו לוקחים בן אדם שלא מושפע, נגיד, תיאורטית, שלא היה מושפע מכל מיני כלי תקשורת, הוליווד וכל מיני דברים, והיינו בודקים אותו האם יש לו נטייה ובאיזה אחוזים יש לו נטייה למשפחה ולאושר שבמשפחה, להרגיש שהוא שם נמצא בסביבה הכי חמה, הכי דואגת, הדדית, שתמיד נמצאת בדאגה אליו, והוא כלפיהם וכן הלאה, אז אין כמו משפחה, אם אנחנו מדברים על החברה כזאת, שהם כולם כאחד, איש ואישה, זה כגוף אחד כביכול, וילדים זה יוצאים מהם, וזאת אומרת זה, האם, אבל בעיה שלנו שאנחנו לא יכולים לבדוק, כי אנחנו כבר לוקחים למחקר אנשים שעברו כל מיני קלקולים בחינוך, בכלי תקשורת, בדעת הכללי, דעת הסביבה, ולכן להתחיל לשאול אותם, אפילו בטסטים מאוד מיוחדים שאנחנו שם, משתדלים להרכיב להם, בכל זאת קשה לנו לדעת האם באמת יש נטייה לאושר במשפחה, האם בכלל הם יודעים מה זה ולא. כי זה דעות לא שלהם, הנטיות לא שלהם, האדם כל הזמן חושב איך הוא יראה בעיני החברה, אז בעיני החברה היום נורמלי ומודרני להיות רווק, ולהרוויח ולהצליח ולהיות שם בשקסוק ובאיזה משרה מיוחדת וללא ילדים, כי זה רק מגביל אותי בחיים, ובכלל להיות אולי באוריינטציה המינית לא נכונה בדיוק, לא רגילה, וגם זה מתחילים ככה להתגאות בזה. זאת אומרת, יש כל מיני כאלו, וחוץ מזה צריכים לראות. לכן האם זה באמת מסוגלים אנחנו להגיע למשפחה הנכונה? אני לא כל כך בטוח. כי אנחנו חיים 80 שנה, וקודם ולפני 100 שנה היינו חיים 40 שנה, בממוצע. ואז אנשים החזיקו, הם בעצם, מה היה אדם עושה? היה מגיע לגיל 18-20, הוא היה מתחתן, הוא היה מוליד ילדים, הוא היה מביא אותם גם כן לגיל 18-20, שהם התחתנו, וכבר כמה שנים אחרי זה בקושי ראה את נכדים, ומת. זאת אומרת, היה איזושהי מחזוריות מאוד רגילה, כן? שהכל סביב משפחה, בתוך המשפחה. כן? ועכשיו, כשהוא, נגיד, אם היה עוזר, יעשה אותו דבר, יש לו אחרי זה עוד 60 שנה לחיות. אנשים לא מחזיקים. ולכן אומרים ש... כאן זה יש משבר במשפחה, גירושין, ריחוק, וגם כן החיים שלנו, שכל אחד עובד וממש עם החברה שלו בעבודה, עם העיסוק שלו בקריירה, עם כל הבעיות והכל. יש הרבה זוגות שהם כאילו נשואים, אבל חיים מחוץ לזה, זאת אומרת, או בהסכמה שיש להם עוד משפחות, או שהם לא חיים במקום אחד, ועוד ועוד. אנחנו רואים שלאושר, אם אנחנו נדבר, אנחנו צריכים לחנך את האנשים.
אוקיי. אז בואי נתחיל מלהבין באמת, בכל זאת, למה זה טוב שתהיה לנו משפחה, מה יש בה שכן יכול לגרום לנו אושר. אז יש כאן מחקרים מעניינים שאומרים שאנחנו נוטים לחשוב שאני אהיה מאושר אם יהיה מי שיתמוך בי ואוהב אותי ותהיה לי סביבה שתעזור לי, אבל יש דווקא מחקרים שמראים שהתועלת הגדולה ביותר ממערכות יחסים הגיעה מזה שלי יש אפשרות לעזור לאחרים. ומי שעזר למשפחה, לחברים, לשכנים, הם אלה שנטו לחיים ארוכים. זאת אומרת, יש משהו דווקא בסביבה הזאת שיש מה לתת לה.
כן, אבל אני יכול לתת גם כן לא במשפחה. במשפחה אני מחויב כל הזמן. מהבוקר עד הלילה ומלילה עד הבוקר אני צריך להיות קשור אליהם וכל הזמן לחשוב אליהם. ואני לא מקבל בדרך כלל פידבק היפה, הטוב. ולא זוכה לתודה ולכן קשה עם זה להתמודד, במיוחד עם האגו שלנו המוגבר, זו בעיה. ואם פעם לא היו כל כך מערכות מסודרות, סוציאליות, בתי חולים, קופת חולים, בתי אבות, בנקים, בריאות וכל המערכות האלו שמטפלים באדם, ולא מיקרוגל, ולא מכונת כביסה, ולא כל... היום אדם לא צריך כאילו אישה. יש לו כאילו כל כך הרבה מכונות, שפעם האישה הייתה יושבת בבית, והייתה ממלאה את התפקיד הזה. היום כאילו אין צורך. וכל החיים שלנו הם מסודרים בצורה כזאת, שאתה צריך להיות חופשי, ואתה צריך לשבת ככה בעבודה עד 8, 9, 10 בערב, ולהתחיל מוקדם, וגם בוויקנד אתה צריך אולי לעשות משהו, איזה פעילות עם הקולגות שלך, ועוד ועוד. זאת אומרת, מסדרים את זה בכוונה כך, כדי לקשור את האדם במקום מסגרת משפחתית למסגרת העבודה.
ואנחנו רואים שאנשים לא מאושרים מזה, זאת אומרת, הם מאוד רוצים שיהיה להם זמן למשפחה.
אם החברה מחייבת, ואם מסתכלים על האדם כאילו מוזר ולא תומכים בזה, אז הוא מתחיל לשנות את עצמו בעל כורחו. ישנם בכל זאת, לא כולם כך חושבים, אבל כבר 50% לפחות, אנחנו רואים אפילו לפעמים יותר, לפעמים פחות, זה תלוי באיזה חברה. כן, או מערבית, או מאיזה מדינות מתפתחות, או... אבל ככה זה קורה. המגמה היא ברורה בכל העולם.
בואו ננסה לנתח את זה טיפה יותר לעומק.
כן.
לא מצד המגמה הכללית של התרסקות התא המשפחתי, שהיא באמת ברורה בכל העולם, אלא מהצד של למה בכלל משפחה, קשרי משפחה מסביבים לאדם אושר. אם מסתכלים מה יש בתוך מערכת היחסים הזאת בין כמה פרטים שנקראת משפחה, אז אפשר לזהות שם כמה מרכיבים. יש שם למשל מרכיב של תמיכה.
כן.
יש שם מרכיב של יציבות.
כן.
יש שם מרכיב של עזרה הדדית.
כן.
יש שם מרכיב של מקום שבו אתה יכול לתת מעצמך למישהו אחר. אז נגיד ארבעת האלמנטים האלה שמניתי מתקיימים בתוך מערכת היחסים שקוראים לה משפחה. בוא נגיד, אפשר לומר, לא במשפחות של היום, אלא במשפחה, נצר לעצמנו משפחה מאושרת.
אידיאלית.
אז יש יסודות כאלה, ובטח אפשר למנות גם אחרים. השאלה היא, מכיוון שאנחנו מחפשים את האושר, מה מבין הדברים שמניתי הוא הדומיננטי בלייצר לנו תחושה של אושר? למה כשיש מערכת יחסים כזאת שמתקיימת בתוך משפחה, וכשאנחנו מדברים על משפחה, זה לאו דווקא התא המצומצם של זוג הורים צעירים ושניים שלושה ילדים. לא, גם בפרספקטיבה יותר רחבה, גם שאנשים כבר מתבגרים, וכמו אתה אומר, אולי יש להם אפילו כבר נכדים, ויש לך אחים ואחיות, ולא יודע מה כל אחד עם ההרכב שלו, ממש במובן הרחב של משפחה. אז מה בעיניך הוא מהגורמים שהוא ממש גורם לנו להיות מאושרים? תמיכה הדדית, יציבות, עזרה הדדית, אפשרות לתת למישהו, מה בדיוק מהדברים האלה? אולי זה משהו אחר שקורה בתוך מערכת היחסים הזאת שנקראת משפחה, כשזה קורה טוב הוא עושה אותנו מאושרים. אז עכשיו אני רוצה להעמיק בסיבות, למה? מה מבין הגורמים האלה גורם לי אושר?
הדדיות.
אוקיי, מה זאת אומרת הדדיות?
הדדיות, אני מרגיש שיש לי את מי לאהוב, ואני מרגיש שאוהבים אותי. וזה בדיוק ללא חשבון, אוהבים אותי כמו שאני. ואני אוהב גם כן כמו שהאדם, עם כל החולשות שלו, עם כל מה שהוא. כמו שאוהבים את התינוק, ילד. אוהבים מפני שזה שלך. אבל כאן אנחנו מבינים שיש בעיה מאוד גדולה פסיכולוגית. הרי האדם זו מערכת. ומערכת הזאת צריכים לקייל אותה מקודם. בערכים, בגישה, במידת אינטליגנציה מסוימת. הוא צריך לקבל חינוך, הוא צריך לקבל הבחנות. נוספות, הוא צריך לקבל כלים איך להיות במה שהוא רוצה להשיג בצורה מכוונת נכון. ואנחנו רואים שאנשים לא מבינים, אנחנו לא מקבלים חינוך איך להתייחס בכלל לבני אדם, מכל שכן לבנות משפחה נכונה. אני ראיתי לא מזמן סרט על השיעור סקס שבית ספר שבאירופה. מכריחים ילדים, והם מתביישים, בני 11 אולי, או אפילו פחות. הם מתביישים לראות, לא, בנים ובנות, ומראים להם כאלה סצנות שממש נורא, ומחייבים אותם את זה לעשות. אני כבר לא מדבר על זה, אבל ליד זה יש שיעור איך לחיות יחד. אותו הזוג, אותו שעכשיו עושה שם משהו במיטה, וחוץ מזה, שם לא חשוב מה, אין? מדברים על הרגשות, מדברים על הקשר אחר, מעל זה, ליד זה, משהו, כלום. אז איך אנחנו יכולים בכלל להגיד שהם יהיו מאושרים מקשר משפחתי? הם יודעים שהאושר זה מה שהם משיגים לרגע אחד של האקסטזה המינית, וגמרנו. הם לא קושרים את זה למשפחה. זה לחוט וזה לחוט. ואנחנו מבינים שהקשר הנכון שצריכים לבנות על ידי הפסיכולוגים הנכונים, על ידי הגישה הנכונה, על ידי זה שאדם מקבל חיבור לא סתם במין השני, אלא שהוא מרגיש שזה אדם ש חושב עליו, שהוא רוצה לגרום לו טוב, שיש בזה איזה תענוג מיוחד של המסירות אחד לשני.
מה זאת אומרת?
שמין זה רק בסיס להתפתחות על פני דרגת החי, כי מין זה חי, כן? זה דרגת החי. שיהיה כאן איזושהי השתתפות בדרגת המדבר.
מה פירוש?
איך אנחנו אוהבים זה את זה, איך אנחנו מסורים זה לזה, איך אנחנו חושבים באקט הזה ובכלל לעשות טוב לשני, עד כמה שני חושב עכשיו גם כן עליי. זאת אומרת, יש כאן איזה זרימה, צירקולציה של היחסים, ולא איזשהו יחס חד סדרי בימי. ולכן זה צריכים לפתח, איך אנחנו מפתחים באדם את היכולת הזאת להיות קשור לבית זוג שלו בצורה כזאת. שמתחילים להרגיש ממש קשר. וקשר פנימי. שאני אוהב את השותף שלי בחיים, מתוך זה שאני מרגיש את ההדדיות בינינו. שבינינו יש איזה חום מיוחד. לא בו ולא בי, בינינו. ואותו אנחנו כל הזמן מפתחים. אז אנחנו לא מטפלים בזה. גם כן לא רואים את זה ההורים ביניהם ולא יכולים להעביר לילדים. גם ילדים לא מקבלים את זה בכל מוסדות החינוך. אלא ההפך. זה, אתה רואה מה הסרטים. וגם מעבירה בבית ספר היא כזאת. איפה אדם מתחיל לקבל את היחס הזה למין, לקשר למין השני? זה בבתי ספר, ושם זה כבר כאלו פסים ש... ולחץ חברתי מאוד גדול.
הייתי רוצה להבין, אמרת ככה שמשפחה, ששאלתי אותך מה היסוד שהוא גורם לאושר בתוך מערכת יחסים שנקראת משפחה, כן. אמרת לי מילה אחת, הדדיות. ואחר כך התחלת לדבר על זה שנוצר בינינו איזשהו חום. ותחילת ההסבר שלך הדגיש את הנקודה שמשפחה זה מקום שאולי היחיד, שאני חושב על זה, אולי כן. זה המקום היחיד שבו אוהבים אותי כמו שאני.
כן.
בגלל שאני, כמו שאמרת, בגלל שאני שייך, זה מתחיל מגיל אפס, שאמא אוהבת אותי כי אני התינוק שלה, וגם אחר כך שאני גדול, אז משפחה מאושרת, אם אני יכול לצייר בין אירועים משפחה מאושרת, שהיא באמת מאפשרת לכל פרט בה להיות כמו שהוא. Mm-hmm. ואז התחושה הזאת בינינו היא מאפשרת לכל אחד להתקיים כמו שהוא, אתה כמו שאתה, אתה כמו שהיא ואני כמו שאני, ויש פה כאילו דו-סיטריות של לאהוב אותו כמו שהוא. גם אני אוהב אותך כמו שאתה, וגם אתם אוהבים אותי כמו שאני. אני רוצה להבין למה העובדה הזאת שאני אוהב אחרים כמו שהם, והם אוהבים אותי כמו שאני, גורמת לאושר. למה?
התקללות.
מה הפירוש?
התקללות שכל אחד הוא נספק מהשני. הוא נכלל מהשני. שכל מה שיש בשני, אני מקבל את זה כחלקי בלתי נפרד. כחלקי.
כחלק שלי?
כן. כחלק שלי, זהו. זה שגופים שונים, פיזיולוגיים, כן, ככה יש מרחק ביניהם, זה לא חשוב לי. עד כדי כך שמה שכואב לה, כואב לי, וההפך. גם בלי טוב וגם לרע.
אז למה זה מביא לך אושר?
החיבור בין שניהם, אם הוא נמצא בדרגת האדם, מנאמנות, מסירות, הוא מביא אושר.
למה?
כי זה חוק הטבע.
מה החוק?
זה לא בגלל, לא בגלל שאנחנו מפתחים את הדברים מלאכותיים החדשים, שהם לא נמצאים, אלא מפני שבתוך הטבע, שני דברים מנוגדים, או תופעות מנוגדות, או גופים מנוגדים, שהם מנוגדים, כן? כל אחד אגואיסטי וכל אחד בכיוון שלו, אז אם הם מתגברים על התחייה הטבעית וחשבון האגואיסטי הטבעי, ומתחילים להתקלל זה בזה בצורה הנכונה, שכל אחד מקבל את השני כחלקו, אז הם מתחילים להיות מותאמים להטבע, כי הטבע הוא עגול, הוא אחד, הוא כולו מסודר בהשלמה, בכל חלקיו, ואז גם כן אני בזה שנעשה מותאם להטבע, מרגיש את השלמות הזאת, את הנצחיות שבטבע, את ממש... משהו נעלה. וזה, אני כאילו מקבל קצת איזה התעלות. כי אנחנו פועלים באיזה מערכת שפועלת עלינו מבחוץ, והגופים שלנו פועלים מבפנים. אנחנו יכולים כאן להוסיף משלנו את המרכיב הזה שנקרא איכות, חיבור, הדדיות, נאמנות. ואז מתוך זה אנחנו מגיעים לכזאת התפרצות של ההרגשה. ואז גם כן כל הרגשות הם מקבלות הגברה מיוחדת, שמה שאני מקבל ממנה כוס תה, התה הזה נראה לי פי כמה וכמה יותר טעים ממשהו בעצמו. וכל דבר שאני מרגיש זה אני קיבלתי ממנה, ידיים, יחס, הכל, זה כל הדברים מעבירים לי ממש חלקי אהבה. יש שם בפנים כוח, היחס הפנימי הטמון. מכל שכן בדברים כחיבוק, זיווק, זה ממש שם אנחנו עוד יותר מרגישים את אותו חלק, אותו כוח המיוחד שנקרא מיוחד שבטבע. זה איכות. והוא בעוצמתו, דווקא הוא בעוצמתו את הכוח הזה, הוא שמדביק אותנו יחד. והוא מה ששומר על איחוד המשפחה.
הכוונה?
שאם אנחנו לא נגיע לחיבור כזה, אין? אז אני לא קורא לזה משפחה.
תגדיר את החיבור הזה.
החיבור הזה הוא צריך להיות כך שכל אחד הוא נמצא בתוך שני, כך כל אחד מרגיש שהשני נמצא בתוכו, שכל אחד הוא כעובר בתוך השני, עד כדי כך מסור ושייך, וההדדיות הזאת כשהיא באה בצורה הדדית, לא שאחד כן ושני לא, זה ממש מצב טרגי. אבל כשישנם כאלו יחסים הדדיים, הם מגלים ביניהם חום מיוחד מתוך ההתאמה להטבע האחד, והחום הזה מיוחד, הקשר הזה מיוחד, הדבק הזה המיוחד שעכשיו מדביק אותם באמת, הם כל הזמן שומרים עליו, וכל הזמן הוא שומר על חיבור ביניהם. והשטח המשותף הזה, שכל הכלל, אחד נכלל בשני, הוא נקרא משפחה. זה הבדל בין סתם בני זוג, שזה סתם ככה, שניים שחיים יחד, למושג המשפחה.
ואיך זה קשור לאושר? הדבק הזה?
אז בזה הם מרגישים את האושר, בזה הם מרגישים את החום, הכוח, הנעימה. זה אתה לא יכול לקבל באף מקום אחר. ההרגשה הזאת לא יכול לקבל. אז לזה צריכים ללמד את האנשים, אם אנחנו רוצים שבאמת המושג המשפחה, הוא ימשיך.
עכשיו רציתי לשאול, אתה עד כה שתיארת את כל המערכת יחסים הזאת, בעיקר דיברת על שניים, על מערכת יחסים בין שניים, בין בני זוג לצורך העניין.
וילדים צריכים להתקלל בזה. ילדים צריכים להתקלל בזה, אבל הם הרגישו את זה. הם הסתכלו על האבא ואימא והם הרגישו את זה והתקללו בזה. וגם כן הרצו אחר כך לחדש את זה ביחסים שלהם, אפילו עוד לפני שהולכים לבנות משפחה. הם יחפשו דווקא את זה, האם אפשר לעשות זאת. ואם אלו אנשים שיכלו למצוא איתם איזשהו התחלה של הקשר כזה, החום ביניהם איתם, הם דווקא יקבו את ה משפחה.
שלהם כבר.
כן, יבנו.
רציתי עוד רגע, אם תוכל, טיפה.
רק לפי
הדוגמה הזאת.
כן.
לפי מודל הזה. רציתי אם תוכל קצת להרחיב, למה שאלתי, למה אמרתי שאתה דיברת על שניים, כשאנחנו מדברים על משפחה, כשאתה מצייר לעצמך משפחה כמקום חם, בטוח, אוהב וזה, יש שם יותר משניים, זה לא רק אני ובת זוגתי או אני ובן זוגי, יש שם משפחה, יש שם עוד פרטים. הפרטים האלה יכולים להיות הילדים שלי, כמו שהתייחסת, הפרטים האלה יכולים להיות לפעמים ההורים שלי, הפרטים האלה יכולים לפעמים להיות אחים ואחיות. רציתי להבין, העיקרון הזה של ההדדיות, כן? יש לי בעצם פה איזשהו עיקרון על אחד שקוראים לו הדדיות. העיקרון הזה של הדדיות, שהוא מאפשר להרגיש את אותו דבק, את אותו חום, את אותו עושר בסופו של דבר, רק בתוך המקום המיוחד הזה שקוראים לו משפחה, זה נכון גם לכל הפרטים במשפחה הזאת, מחוץ לבני הזוג?
אפילו עם אנשים זרים. תתאר לעצמך. אפילו עם אנשים זרים, לא אלו שנמצאים באיזשהו קשר דרך הדם. כן. אפילו אנשים זרים. העיקר הקשר בין בני אדם, שכל אחד מוותר על האגו שלו.
מה פירוש לוותר על האגו שלו?
שרואה צורך של הזולת לפני צרכיו של עצמו.
מה זה גורם לו לאותו אדם שכך מתייחס לאחר?
הוא רוצה להרגיש את, את התענוג הזה מחיבור. אז אני מבטל את האגו שלי ומוכן לקבל רצונות של הזולת ולעבוד בשבילו, ואז אני מרגיש גם כן יחס שלו אליי בצורה כזאת, ואז אנחנו רואים שמזה בא מילוי, מילוי אחר לגמרי, לא בדרגה של האגו, בדרגת החי, אלא בדרגת המדבר, בדרגת האדם, שאנחנו פיתחנו את המילוי הזה בעצמנו, והוא מחזיק אותנו. ולכן לחיבור כזה יכול להצטרף כל אחד.
עוד שאלה, קודם הדגשת שמשפחה זה המקום היחיד שבו מקבלים אותי ואוהבים אותי כמו שאני.
כן.
מה זאת אומרת לאהוב אדם כמו שהוא?
עם כל החולשות, נו, עם כל הבעיות, עם כל הצרות, מה שיש בו, בכל מיני רמות, פסיכולוגיה, פיזיולוגיה, כלכלה, יחסים למיניהם, סוציאליים, לא חשוב מה. אנחנו קודם כל מתייחסים עליו בוויתור גדול מצדנו, אבל דורשים ממנו לאט לאט, לפי היכולת שלו, גם כן לעשות אותם ויתורים בצורה הדדית כלפינו.
לא בדיוק הבנתי. הבנתי שיש לו הולשות.
כן, למיני.
לכל אחד בעצם יש הולשות מסוגים שונים.
כן.
אוקיי, אנחנו בני משפחתך.
אנחנו לוקים אותם בחשבון.
מה זה אומר?
שאנחנו מבטאים על החולשות שלו. שאנחנו מסכימים עם החולשות שלו. אבל תלוי, זאת אומרת, האם הוא, עד כמה הוא יכול להתגבר בהתאם לגיל שלו, להתפתחות שלו, מכל מיני התנאים, אבל לא דורשים מאדם להיות מושלם, אלא דורשים ממנו עד כמה שהוא מסוגל, עם כל מה שיש לו, לעשות לנו סימנים הדדיים כמו שאנחנו עושים לו.
של מה? איזה סימנים?
של החיבור.
כלומר?
של הנטייה. הדדית, של הנאמנות, התקללות.
זה משהו שהוא בא לידי ביטוי במעשים, או שזה יותר ברגש?
גם במעשים, כן, ודאי. וברגש ובמעשה, ואנחנו רוצים להראות את הדברים האלה אחד לשני, כתשומת לב, כאיזה חיבוק, נישוק, דיבור, איזה משהו. זאת אומרת, אנחנו צריכים לחזק את זה כל הזמן. והעיקר לכוון את עצמנו, שמתוך ההרגשה הזאת המשותפת אנחנו חיים.
כי אלה דברים שבסך הכל אני חושבת שאנשים יודעים שככה צריך להיות במשפחה.
אני לא מגלה כאן שום דבר.
אבל אמרת שזה מחבר אותנו ממשהו לטבע. אז מה בדיוק מחבר אותנו לטבע?
אם אנחנו בונים את הדברים האלה על פי הוויתור המתגבר.
על פני.
על פני הוויתור המתגבר. כן? על פני כל מיני דחיות, כל מיני אירועים שיכולים לקרוא פה ושם. כל הזמן אנחנו הולכים ובונים קשר יותר ויותר חזק, למרות שהמקרים של הפירוט יכולים להיות חיכוך, שכסוך, הם יכולים אפילו להתגבר. זהו. עכשיו, אנחנו בונים, חוץ מזה שאנחנו רוצים להתקלל זה בזה, חוץ מהפירוט, אנחנו סוגרים אותו, כן? אנחנו רוצים להתקלל זה בזה, אני רוצה להבין ולהרגיש ולחיות בתוך השני. אני רוצה להרגיש איך שהוא נהנה ממני. ואני רוצה להרגיש גם כן איך אני נהנה ממנו. וביחס שלו כאדם עליי.
וזה שאני רוצה להרגיש זה מספיק, כי אז אני רוצה.
כן, זה כבר עוזר לי להיכנס בו, להתקלה, להתחיל להרגיש אותו, ודאי. אני כבר בזה אוחז בנשמה שלו. וכך, נו, אני לא חושב שזה אפשר כאן לתת הדרכה ממש בזה, אלא רק כמה קווים וכמה אולי סימנים של שלבים. כי זה עניין של הלימוד עם סדנאות, עם הקליפים, עם כל מיני להראות. זה פסיכולוגיה בעצם. פסיכולוגיה שבתוכה האדם מתחיל לגלות, אם הוא מכוון את עצמו נכון, עם הזולת, השניים מתחילים לנגן ממש באותו ניגון. ובמיינו נהנים.
אוקיי, אז מבחינת קווים כלליים, באמת נתת פה את הקווים הכלליים, למה הופך את הקשרי משפחה למקום שבאמת יכול לייצר לנו את האושר המקסימלי. עכשיו בוא נתקדם הלאה. אחרי שהבנו לאן אנחנו שואפים להגיע, כמו שאמרת, צריך להתחיל לתרגל את זה לאט לאט, למשל על ידי סדנאות, על ידי תרגולים, עד שלאט לאט מפתחים...
כמו שדיברנו עם ילדים נגיד בבתי ספר, צריכים לתת בזה להם ממש שיעורים ותרגילים והכל.
אוקיי, אז עכשיו בוא נגיד...
לקרוא ספרות מיוחדת וסרטים מיוחדים, זה צריכה להיות ממש תוכנית, של כל האנושות כולה כלפי דור הצעיר. כן, אחרת רק... אנחנו הולכים...
ברור, אבל עכשיו אני לא רוצה דווקא לצמצם לדור הצעיר, אני רוצה לדבר על כלל האוכלוסייה. כלל האוכלוסייה, כל פרט באוכלוסייה, ניקח אותך, ניקח אותה, ניקח אותי, לא חשוב באיזה גיל אנחנו, נמצא בתוך מערכת יחסים כזאת שנקראת קשרי משפחה. מן הסתם היא היום לא מביאה אותי לאושר מקסימלי, אחרת לא הייתי יושב פה לדבר איתכם. אני עכשיו מתחיל להבין, כתוצאה מהשיעור שנתת לנו עכשיו, שיש פוטנציאל בתוך קשרי משפחה, בתוך קשרים בכלל, אבל במיוחד בתוך קשרי משפחה, לייצר איזושהי אינטראקציה חדשה, שהיא תביא אותנו להתחיל להרגיש את החום הזה, את הדבק הזה, את הכוח הזה, את המנגינה, כמו שאמרת עכשיו, את המנגינה שעל פיה מנגן כל הטבע.
כן.
אני רוצה את זה. אחרי שהבנתי את זה ברמה התיאורטית, הבנתי את השיעור שלימדת אותנו עד כשהוא היה מרתק, אני רוצה עכשיו להתחיל במשהו, נאמר שאפילו שלושתנו זה בני המשפחה. Mm-hmm. אתה בגיל יכול להיות כמו הורה שלנו אפילו. אז נאמר שאנחנו כמה בני משפחה, לאו דווקא נצא לעצמנו משפחה עם ילדים קטנים, על זה אפשר לדבר בפני עצמו, אבל אלא בכלל, אתה יודע, משפחה שיש בה כמה פרטים. והם רוצים להתחיל להתקדם אל עבר המקום הזה, היפה שתיארת, השלם, ההרמוניה, הדדי. אני נגיד עד עכשיו המילה, אם היית שאלתי מילה אחת שנכנסה לי לראש מכל השיעור של עכשיו, איך מגיעים לאושר במשפחה, יש לי מילה אחת, קוראים לה הדדיות. עכשיו, אני רוצה להתחיל לתרגל את זה. בוא תבנה לי איזושהי סדנה, לנו, בני משפחה, שרוצים במשהו להתחיל להתקדם לזה, קצת יותר לחוש את זה. איזה סדנה אתה יכול לייצר לנו, שאותן נתרגל, ונתקדם במשהו לכיוון ההרגשה הזו. שתמשיך את הקו הרעיוני שעד כה לימדת אותי. איזשהו תרגול לנו.
זה לא תרגולים... בלבד. זה תלוי ברמת העדינות, הנפש והאינטליגנציה הפנימית של האדם. זה צריכים לרומם את האדם. אתה צריך לשפשף אותו קודם כל. אתה יודע, המקום שאתה רוצה להדביק אליו משהו, אתה קודם צריך לנקות אותו טוב טוב. ולכן זה לא סתם כך... להעביר איזה סדנאות, ואלה צריכים קודם להעביר סדנאות כאלו שהם מרגשים את האדם, שאני יודע המיתרים שלו, שאני יכול לנגוע בהם, שהוא לא מפחד לפתוח לי את עצמו, שאני אנגן ממש על הרגשות הפנימיות שלו. ואז שאני נותן לו את זה דווקא, אני רוצה לשמוע איזה ניגון השותף שלי רוצה לנגן עליי. מבין? אני פותח לו את המיתרים שלי. ואז ההפך גם כן. אז כאן צריכה להיות לא סדנה אחת, אבל קודם כל סדנאות הראשונות הם כדי להסביר לאדם איך אנחנו סגורים, איך אנחנו אטומים, מאיזה שכבות אנחנו בכלל נכללים, ואיך אנחנו יכולים להתפטר מהם, כמו שדיברנו, לנקות את השטח, כן? לפני הדביקות. איך אנחנו יכולים את זה לעשות? איך אני מגיע למצב שאני לא מפחד שהשני הוא ישתמש בזה לרעתי? על ידי דעת הקהל, שאנחנו עושים את זה בסדנאות, אז אנחנו הולכים לרכך את האדם, כל אחד ואחד מהמשתתפים. אז בכך, בצורה כזאת, אני מפיק ממנו את הפחד, את הבידוד הזה, הריחוק הזה מהזולת. זולת יכול להיות בן משפחה וילד והורים שלו, גם כן מרגיש אותם כזולת. אחר כך, זה דבר אחד. דבר שני, אנחנו מראים לו שחיבור בטבע ובכלל, הוא גורם לעלת דרגה. כן? שני תאים שמתחברים זה כבר גוף. עוד יותר מתקברים, זה כבר בונים איברי הגוף. איברי הגוף. וכך יותר ויותר. הגוף יותר מורכב, יותר משוכלל, יותר מבין, יותר מרגיש, יותר נעלה. איך אנחנו יכולים להתקלל זה מזה? זאת אומרת, איך קודם כל אני הופך את עצמי רגיש לצורך השני, לחוסר, למה שחסר לשני. גם להבין, גם להרגיש, גם לשמוע ולהתקלל ולעשות ממש תעשה רצונך כרצונו. כמו אמא, כולה היא משרתת לתינוק. אין לה רצון, אלא כל הרצון שלה כדי לשרת אותו. בכל וכל, מה שרק רוצה. היא רק לזה קיימת. אז אנחנו צריכים כך לאט לאט לראות התקללות זה מזה. אני מחליף את הרצון שלי לרצון האגואיסטי, לרצון שמשרת לבן זוג שלי. וההפך, בן זוג עושה גם כן אותו דבר כלפיי. בוא אנחנו נחליף. אולי בצורה כזאת שאנחנו נתחיל כאלו תרגילים, פתאום אנחנו נראה שדווקא כל אחד יכול לספק לשני כאלו דברים שאף אחד לא יכול לספק לעצמו. למה? כי מי השני שנותן לך משהו שאתה יכול בעצמך לתת, יחד עם התשומת לב, מביא לי כוס תה. כוס מים, יחד עם האהבה, עם תשומת לב, עם היחס שלו, אני מקבל פי כמה וכמה מה שיש במים. אני על ידי זה רואה שאני יכול להסתפק במועט. אני לא צריך, אני כאילו מספיק לי להרגיש את האהבה, ומספיק לי איזה, באמת כוס מים וזהו, וכלום חוץ מזה. וכך אנחנו, מתוך זה שאנחנו לא מקבלים את החום, האהבה, התחברות, התקללות, התרשמות הזאת היפה, אנחנו רצים אחרי כל מיני דברים בעולם. וירח, אנחנו צריכים לרוץ מעבר לאקיאן, עושת כל מיני דברים, מה אני אמצא? אני רוצה למצוא אותה התרשמות שנמצאת לידי, החמה, היפה, ואני לא מוצא. ואז אני חושב שהיא שם, אחרי האם הגבוהות היא נמצאת. או בכסף, או בכבוד, או בשליטה, או במה. והיא נמצאת רק ביחס היפה לידינו. כי אנחנו רואים את זה מהטבע. אין לאדם יותר חשוב, אלא אהבה שאימא נותנת לו. דווקא בזכות זה הוא גודל. בזכות זה הוא נולד. לא. לכן אין דבר יותר חשוב, לא בכל החיים. זה שאחר כך הוא הולך להחליף לאיזשהו דברים מלאכותיים, זה פשוט פספוס גדול. הפסד גדול.
אז יש מחקרים יפים, עשו מחקר על קופים, שראו שהקוף העדיף בובה בדמות אם שהיא הייתה פרוותית ונעימה, אפילו יותר מבובה שהיא לא הייתה פרוותית והיה לה בקבוק חלב. הוא העדיף תחושת החום והנעימות מהאימא מאשר האוכל. כן. עד כדי כך זה צורך בסיסי.
כן, זה צורך בסיסי.
אוקיי, אז הייתה לי שאלה גם לגבי משפחה, דיברנו על זה שמשפחה לא בוחרים. זאת אומרת, האם יש איזושהי משמעות דווקא לאנשים שהם במשפחה שלי, שדווקא איתם אני יכול לעשות את העבודה
הזאת? בסיס של אהבה הטבעית הוא חייב להיות, כי בזה אנחנו מתחילים. הכל בא מהדומם, כן? הכל בא מתוך האדמה. קרקע צריכה להיות שבכל זאת מחברת בינינו. חשובה מאוד שפה משותפת, עד כמה שאנחנו דומים זה לזה, הפסיכולוגיה, המנטליות, זה כמה שכל הדברים האלה, כאילו תיאורטית זה לא יכול, זה יכול להיות הכל דבר, אבל אנחנו צריכים בכל זאת להיות מדברים באותה שפה, קשורים, מבינים זה את זה, כמה שיותר יש לנו דברים משותפים, כבר מצד הטבע הרגיל, כן? אז יותר טוב. לכן מלכתחילה האדם בעצם בנוי שהוא לוקח בת זוג, בן זוג, מאותה תרבות מאיפה שהוא בא בעצמו. זה יותר מוצלח, בטוח.
אם זו משפחה שהיא כבר משפחה נתונה, ויש לי אחים ואחיות שהם שונים ממני בכל מיני צורות, זאת אומרת, האם יש לזה דווקא יתרון, דווקא במשפחה שלי, ונגיד אני לא מסכימה עם אח שלי, הוא שונה ממני מאוד, אולי דווקא בסדנה מהסוג הזה, אנחנו יכולים לגלות שאנחנו משלימים אחד את השני.
בבקשה, ודאי. ודווקא כל אחד יכול להישאר בדעות שלו, בהרגלים שלו, ודאי שבטעמים שלו וכן הלאה, זה כל אחד. מה שבא מהטבע נשאר. וגם כן האופי הוא פזרן ומתפרץ וכך, ואת מתונה וכך. זה לא חשוב. זה הכל, באהבה אנחנו פתאום רואים עד כמה שדברים האלה הם משלימים זה את זה. אם על כל פשעים תכסה אהבה. זה בטוח. החוק.
רציתי לשאול לגבי התרגיל שנתת קודם עם הכוס מים ועם האהבה והאהבה.
כן.
אם אני מבין את הפואנטה של התרגיל, הוא אומר ככה, אתה יכול ללכת ולהביא לעצמך כוס מים. אבל אם אני אביא לך כוס מים, אני יכול להביא איתו דברים נוספים הרבה הרבה יותר עמוקים ומרגשים, שאתה לעצמך לא יכול להביא. הבנתי?
אנחנו יכולים לעשות מחקר, ומכוס מים שלך, נו, מוגזם, אבל כאילו מכוס מים שלך, אני ישמין, חוץ מהרגשה טובה. אז זה בטוח. ואם אני משיג לעצמי, אני הולך למסעדה ולוקח אותם, נגיד אותם, או אותה הלוכה ארוחת צהריים כמו שאני מקבל בבית, זה בטוח שמזה אני אהיה בריא ומזה יכול להיות לא.
אוקיי. עכשיו אני...
וזה אותו דבר ממש. זה... היחס הוא שונה, הוא משנה את הכל.
אוקיי, אז רציתי להבין את התרגיל, וגם בהקשר למה שטל עכשיו אמר. בוא נרחיב
טיפה. אתה רואה איך הילדים גודלים בבית היתומים, לעומת אצל אמא. ושם הם מקבלים יכול להיות אותו דבר. אבל המיטה זה בלי אמא של קטנה, והאוכל זה לא מידי של אמא, וזה... אמנם שהכל זה חוץ מיחס.
יחס.
זה...
אוקיי, אז מאוד מצא הן בעיני התרגיל עם הקוס מים. אני רוצה להבין איך אפשר לעשות כזה תרגיל בפורמט משפחתי. נגיד שאנחנו, כמו שטל אמרה, בני משפחה שונים, יש אהים, יש אהיות, כבר אנשים בוגרים לצורך העניין. נגיד שיש שם חמישה, שישה, שבעה בני משפחה. והם רוצים לתרגל את העניין הזה עם הקוס מים כדי ללמוד את הדבר הנוסף הזה. תבנה לי, אתה יכול להתאים לי את התרגיל הזה למשפחה? אמרת שזה יכול להיות תרגיל, למשל, שעל ידו מתחילים להרגיש שדווקא בינינו, במסירה הזאת בינינו, בנתינה שלי דווקא לך, אתה יכול לרכוש דברים שבעצמך אתה לא יכול לרכוש. אז אם אתה יכול להמציא לי איזשהו תרגיל משפחתי כזה, שייתן להם לטעום את ההוויה הזאת שעליה אתה מדבר.
נו נגיד ביחד אתם מכינים אוכל ביניהם, ביחד פותחים מיטה, ביחד מטפלים במשהו, העיקר יחד. ובדברים שהם נהנים שניהם גם כן מהם.
ואם הם יותר משניים, נגיד שהם חמישה, שישה בני משפחה. משהו משפחתי.
משהו משפחתי תעשה יחד. אתה מזמין בשעה שתיים בצהריים כל המשפחה אליך, שאנחנו קודם כל כולנו מבשלים, כולנו מכינים את השולחן, כן, וזהו. אחר כך כולנו לומדים לשיר קראוקי, איזה שיר מיוחד. זהו, משהו, תרגילים, משותפים.
שמה הפואנטה בהם?
יחד.
מה זה יחד?
יחד? אנחנו מקלפים כולם את הירקות.
לא, את זה אני מבין. מה זה אבל להרגיש יחד?
שאנחנו עושים יחד, זה נקרא שמה שאני עושה מזה ייהנו כולם?
כאילו, נראה לי שהשאלה היא כאן איך מוודאים
שביחד... אני מכין כאן הנאה לאחרים, וכך כל אחד לאחרים. וזה מחבק אותנו. זה מקשר אותנו. אחר כך אנחנו שרים יחד. איזה שיר יפה. על החיבור, על האיכות, שממש אני צריך לתת לזה, ואולי כל אחד ייתן איזשהו פסוק ישיר לבד משלו. לא איזה אריה ממש, אלא ככה, אתה מבין? יש כאן המון אפשרויות לשחק, אבל לזה אנשים צריכים להיות... קצת מובטלים מהעבודה הרגילה, לזה אין שוב מגיע עוד מעט.
יש להם כל סוף שבוע, סוף שבוע היום לא בשפע, יומיים לא יודעים מה לעשות איתם.
אני מבטיח לך עוד מעט, יהיה להם כל השבוע לזה.
מה פה?
ודווקא לזה.
צריכים לדבר על זה? שאני מכין, מה פה קורה?
כן, למה לא?
איך למקסם היחד, כן, העניין זה יחד אמרת לי. איך להביא אותו למקסימום את היחד, צריכים לדבר על זה?
אנחנו באים לערב האהבה. ככה, יום כיף, ככה, אל תקרא לזה ככה, לא, זה תלוי מהאנשים, זה תלוי מהמשפחה, מי אתה מזמין ומה.
לא, אבל אני שואל, האם כדאי שידברו על זה? כדאי לדבר על זה?
אני לא יודע,
או רק לעשות?
אתה יכול כאילו פתאום בא אליך החבר שלך איזה פסיכולוג, ואתה שואל אותו מה הוא עושה, תתתתתתתתתתתתתתתתתתתתת, והוא אומר, אני עוסק בזה שאני עושה אנשים מאושרים, נו. תעשה לנו, כולם מסכימים, כן, ואתם מתחילים. כאילו, תעשה להם טריק כזה, פתאומי.
כאילו, מה המפתח שהביחד
הזה... תזמין אותי, נו, בסדר, רק תכין ארוחה טובה.
מה המפתח שהביחד הזה יצא באמת ביחד נעים וטוב, ושייצא
בו משהו... זה כבר מלמד את האנשים מאיפה הם יכולים למצוא מקור האושר. זה כבר לא צריכים מילים והסברים והוכחות, הם רואים את זה מיד, מכמה כאלו, הטריקים פשוטים, יחד לבשל, יחד לשיר, יחד לשחק במשהו ככה, אבל משחקים הדדיים, לא אחד נגד שני, לא אחד נגד השני, כל אחד משלים את השני, כאלו.
אבל צריך שיהיו תנאים מסוימים לביחד הזה.
טוב, הזמן שלנו נגמר. משפט אחרון, עושר ומשפחה. למה דווקא במשפחה אפשר להגיע לעושר?
לא, בלי עושר אין משפחה. כך אני חושב. אני סובר כך, שאין משפחה אם אין ביסודה עושר. אחרת זה סתם בני זוג, לא יודע איך להגיד. ממש כך.
יש על מה לחשוב, אז מה נגמר? תודה רבה הרב לייטמן, תודה טל מנדלבאום, תודה לכם שהייתם איתנו. בלי עושר אין משפחה. חיים חדשים, כל טוב.